אלה תולדות נוח. נוח היא צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. פרשה שלנו נקראת פרשת נוח. היה ראוי של הפרשה שלנו נקרא בשם תולדות, כי זה הרי המילה השנייה בפסוק. והראיה שהשם תולדות הוא שם ראוי לפרשה, כי הרי בעוד כמה שבועות נגיע לפרשה שנקראת פרשת תולדות. אז אם נקרא לפרשה שלנו פרשת תולדות, עוד כמה שבועות לקרוא תולדות אי אפשר כי כבר קראנו, אז בעוד כמה שבועות נקרא לפרשה פרשת יצחק. אז השאלה, וזו שאלתנו הראשונה, מדוע לפרשה שלנו קוראים נוח, פרשת נוח, ולא פרשת תולדות? ועוד כמה שבועות היינו יכולים לקרוא את שמו של יצחק. אז מדוע הדברים לא נעשים בצורה הזאת? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. אותה תיבה, תיבת נוח, נאמר עליה בקטע השלישי. ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה אשר, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ. וישוקו המים, ויסחרו מעיינות תהום, וערובות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים. התורה מספרת לנו, פסוק ד', ותנח התיבה בחודש השביעי, בשבעה עשר יום לחודש, על ערי ערערת. מדוע כל כך חשוב לתורה לציין איכן התיבה נחה? ותנח התיבה. ונוח עכשיו עושה את כל מה שהוא צריך לבדוק אם הוא יכול מה לצאת מהתיבה. שולח את העורב, שולח את היונה, עוד הפעם את היונה. אז מה ראתה התורה לציין? שהתיבה נחה על ערי ערערת. על פניו זה נראה מיותר, העיקר שהתיבה נחה. אפשר לצאת, לבנות עולם חדש. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. כשראש חודש, חשבן חי בפרשת נוח, בשבת נוח, אז יש הפטרה מיוחדת, הפטרת ראש חודש. אבל כאשר שבת, פרשת נוח, לא חלה בראש חודש, ההפטרה שקוראים, היא למעשה הפטרות, שתי הפטרות של הקיץ. כמו שנאמר בקטע הרביעי. הפטרה אחת, רוני הקרא לו ילדה, פצחי רינה וצהלי ולא חלה קרבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. וההפטרה הזאת היא מסתיימת בפסוק י' והפטרה נוספת, פסוק י' א', עניה סוערה לא נוחמה, עניה נוחים מרביץ לפוח המנייך, ויסדתיך בספירים וכו'. זאת אומרת, רוני הקרא זה הפטרת פרשת כי תצא, ו... אני אסורה לא נוחמה, הפטרת פרשת ראה. שתי הפטרות של שבע דנחמתה. אבל בפרשת נוח מחברים אותם ביחד. ומעניין, רק נוסח אשכנז מחבר את שתי הפטרות האלה ביחד. לא נוסח ספרד ולא בני ספרד מחברים את זה ביחד. ובהיגיון רב, ובצדק. כי בחלק הראשון, ברוני הקרא לו ילדה, בעשרה פסוקים הראשונים, שזה הפטרה נפרדת בקיץ, נאמר בפסוק ת' כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגור בך, כי הערים ימושו והגבעות ימותנה וחסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. זאת אומרת, יש הבטחה אלוקית, יותר לא יהיה מה? מבול. יותר לא יהיה מבול. זה באמת מתאים לנוח. אבל החלק השני, המשך הפסוקים, פסוק י' א', שזה בעצם עוד הפטרה בקיץ, ענייה סוערה לא נוחמה, מדובר על האבנים שאיתם בורא עולם מבנה את ירושלים, איך זה קשור לפרשת נוח? ולכן בצדק, בני ספרד ונוסר ספרד, לא מחברים את הפסוקים האלה להפטרה. אז מדוע בני אשכנז מצרפים גם את החלק הזה, המשך פרק נו ד' בישעיהו, על ענייה סוערה לא נוחמה. אלה הם השאלות, ודרכם נראה בסייעתא דשמיא דבר פלאי, 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 פלאי. שייתן לנו הבנה לא רק בפרשה שלקראתה אנחנו הולכים, אלא הסתכלות לכל החיים, ואיך באמת הדברים מתחברים לימי אלול ותשרי שעברו על כולנו לטובה ולברכה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע השם הפרשה הוא פרשת נוח ולא פרשת תולדות? המילה השנייה בפרשה, אפשר לקרוא לפרשת תולדות, כמו שקוראים לפרשה בשם הזה עוד כמה שבועות. ועוד כמה שבועות, כבר אי אפשר לקרוא עוד פעם תולדות, כי כבר קראנו, נקרא פרשת יצחק. אז למה לא קוראים כך לשמות של הפרשה? אלא להפך, זו פרשת נוח, ועוד כמה שבועות היא פרשת תולדות. שאלה נוספת, מה חשוב לתורה לציין? שהתיבה נחה איפה על? הרי הררת. ושאלה שלישית ואחרונה, מדוע בני אשכנז בשבת פרשת נוח, שהיא לא ראש חודש, מצרפים שתי הפטרות של הקיץ, רוני הקרה וענייה סוערה, הרי אין מקום לחלק השני ענייה סוערה. לא, אין שם שום קשר לפרשה. בחלק הראשון יש קשר, הבטחה אלוקית, שיותר לא יהיה מבול. אז למה בכל זאת בני אשכנז מצרפים גם את החלק השני? אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נלך לאט, באמת נפלאת מאוד. נאמר במשנה בסוף מסכת עוקצין בקטע החמישי. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, השם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אלא השלום. כשמדברים על שלום, מצאנו בחז"ל שלושה סוגים של שלום. בקטע השישי, אמר רב חנן, שלוש שלומות הן. שלום נהר, שלום ציפור ושלום גדירה. נהר דכתיב, הנני נוטה, עליה נהר שלום. ציפור דכתיב, כציפורים עפות, כן נגן השם צמקות. גדירה דכתיב, השם תשפוט שלום לנו. מה זאת אומרת שלום ציפור, שלום נהר ושלום גדירה? פילי פלאים. כשקר במדינה אחת, הציפורים נודדות למדינה אחרת שחם, כי הם רגילים לחיות בחום. או להפך, ציפורים שרגילים לחיות בקור, כשמתחיל להתחמם, נודדות למדינה אחרת, ששם עדיין קם. זה נקרא שלום ציפור. הקשר בין כל הציפורים הוא אחד, שהם כולם עפות לאותו מקום שנוח להם. אין שום קשר אחר ביניהם. זה כמו לטוס במטוס, 300-400 איש, מטוס מלא נוסעים, עם סקיות למעלה למטה כמה שיותר, להרוויח עוד איזה פחות מזוודה לשלוח, כן? ואין נושאים. מה הקשר מכל הנושאים? מה הקשר ביניהם? אפילו יושבים אחד ליד השני ולא מדברים בכלל. כי כולם צריכים להגיע לאותו מקום. זה נקרא שלום ציפור. שלום נהר, כל הנחלים הולכים אל הים. זאת אומרת, מתאספים ביחד ציבור של אנשים שיש להם אותו שטח התעסקות. רופאים, עורכי דין, מלומדים, חקלאים, ודנים על נושא כזה, נושא אחר. ואז כשהם ביחד, הדיון שלהם הרבה פעמים מביא הרבה ברכה. מגלים דברים חדשים, מפתחים דברים, שומעים מה חברים שלהם באותו תחום גילו, ומה הם חושבים שכדאי להשקיע בעבודה ולגלות. וכך, העולם הולך ומתפתח. זה נקרא שלום נהר. יש שיתוף ביניהם, כל נחל, כל נהר, המים אותו מים, וכולם באים למקום אחד, כל הנחלים הולכים אל הים. וכשמגיעים ביחד, אז המים מתרבים יותר ויותר. החוכמה והברכה מתרבית. זה סוג אחר של שלום. סוג שלישי, זה שלום גדרה. עושים צ'ונט. עשיתם פעם צ'ונט. מה מכניסים בתוך הסיר? לא רק עצמות ובשר ואני יודע מה, דברים אחרים ובצל. יש כאלה ששמים קוקה קולה, יש כאלה ששמים קטשופ, גם ממש. ונראה מה קורה פה. קמים משבת בבוקר, ריח הקטורת. וטעים כמו קורבן. ממש תענוג מעין עולם הבא. זאת אומרת, שלום גדרה, יש אפשרות להכניס לאותה גדרה דברים שעל פניהם מרים לא מתחברים ולא מתקרבים אחד לשני בכלל, ועד רבה. הם יכולים להיות זה ליד זה, ונוצר תבשיל יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. זה נקרא שלום גדירה. עכשיו, נוח בונה טבע, וכל הבעלי חיים, והעופות, והרמס הרומס על הארץ, כולם באים לטבע. איזה שלום יש בטבע? שלום ציפור, או שלום גדרה. בהבנה פשוטה, שלום ציפור. ולמה שלום ציפור? כי המשותף לכל מי שבא לטבע, הוא רוצה להמשיך לחיות אחרי המבול. בעלי חיים יש להם רגישות. הם יכולים להרגיש עוד מעט בת צונמי, טורנדו, ושמרגישים שדבר כזה מתקרב, הם ישר מסתלקים מהאזור. מי שחכם ויודע לשים לב לזה, הולך אחריהם, הוא ניצל. כי הם הולכים למקום בטוח יותר. אז גם לטבעה הם באו, כי הם מבינים שם הם יכולים להינצל. זה הרגש, הסנס שלהם. אבל באים חזל ואומרים, לא, לא, לא. השלום שהיה בטבעה זה לא שלום ציפור. זה לא איזה משהו טכני. כולם באים לאותו מקום כדי להינצל ויעברו למקום אחר. השלום הוא שלום של גדרה. הנה, נאמר בישעיהו, בקטע השביעי, וגר זאב עם כבש, ונמר עם די ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בה. גר זאב עם כבש, מתי זה יהיה? לעתיד לבוא. כותב הרד"ק בקטע השמיני, וגר זאב, יש מפרשים, כי מימות המשיח התחלפו תוואי החיות והבהמות, וישוב למה שהיה בתחילת הבריאה, כדי לעשות קו, ובתיבת נוח. מה היה בתיבת נוח? הגיע הטייגר עם הכבש, האריה עם הגדי, ואף אחד לא טרף את השני. זאת אומרת, הם חיו אחד בצד השני, אחד ליד השני. ונוצר פה איזושהי הרמוניה של כל הבריאה כולה, שהזכירה את מה שהיה בהתחלה, ומה שיהיה בעזרת השם, לעתיד לבוא. זה נקרא שלום גדירה. ולמעשה, השלום הזה, שכל בעלי החיים, חיים אחד ליד השני, בהרמוניה, ויוצרים באמת מציאות שהייתה פעם ותהיה לעתיד לבוא, נאמר בפסוקים עצמם, מפורש. איך כתוב בקטע התשיעי? ויבוא נוח, ובניו, ואשתו, ונשה בניו איתו, אל התיבה, מפני ימי המבול. מי מגיע? דבר ראשון נוח ומשפחתו. ואחר כך מן הבהמה הטהורה. לאחר מכן מן הבהמה הטמאה, שאיננה הטהורה. ואחר כך העוף, ובהמשך, הרומס אל האדמה. שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה. זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוקים את נוח. מה זה באו? לא דחפו אחד את השני. לא טרפו אחד את השני. לא רצו, לאט לאט. הגיעו קודם הבהמה הטהורה, כל מה שהיה. אחר כך הגיעה בהמה הטמאה, אחר כך הגיעו העופות, אחר כך הגיעו הרומס אל הארץ, היה סדר. זאת אומרת, בתיבה היה אפשר להרגיש מעין מה שיהיה לעתיד לבוא. ויותר מזה, כותב לנו הרמב"ן, אתם מבינים מה זה? כל כך הרבה בעלי חיים, עופות, רמסים, כדי להכיל אותם שנה שלמה, צריך לפחות איזה 20-30 תיבות, והכל היה בתיבת נוח. מה הגודל של התיבה בכלל? 300 אמה אורך התיבה? זה 150 מטר, זה מפה עד הכביש. ולשם נכנסו כל הבהמות והפילים והבעלי חיים האדירים. הכל. איך קורה דבר כזה? כותב הרמב"ן בקטע העשירי. ידוע כי החיות רבות מאוד, ומהם גדולות מאוד, כפילים, רעמים וזולתם, והרמס הרומס על הארץ רב מאוד, גם מיוף השמיים, מינים רבים, אין להם מספר, כמו שאמרו רבותינו 120 מיני עופות מאים יש במזרח, וכולם מין היה הם, רק 120 מיני עופות של משפחה אחת, ולעופות התיאורים בכלל אין מספר, ונצטרך להביא מכולם שילדו כמותם, כדי לקיים את המין הזה אחרי המבול, וכאשר תאסוף לכולם מאכל, אשר יאכל לשנה תמימה, לא תכיל אותם תיבה הזאת ולא עשר כיוצא בה. אז איך בכל זאת זה עבד? כדי לעשות קו, אבל הוא נס, הרזיק מועט את המרובה. מה זאת אומרת הוא נס? איזה נס? המקום היה קטן, אבל זה הרזיק את המרובה. איפה הנס הזה קיים בעוד מקום? בבית המקדש. גם שם מעט מחזיק את המרובה. ולכן המילה תיבה, אומרים הראשונים, אם נחליף את האותיות, זה בית השם. אותם אותיות זה בית השם. ולכן, ידוע, כל אחד רואה את זה, גומרים פרשה בתורה, בסוף כל פרשה באותיות קטנות, כתוב את מספר הפסוקים, נכון? לכל מספר הפסוקים יש כזה גימטריה, איזה מילה, שזה מהות של הפרשה. אז בקטע 13 כתוב, מספר הפסוקים 153. ומה הגימטריה של זה? בצלל. מי היה בצלל? זה שבנה את המשכן. ואם זה לא מספיק, ואם זה לא מספיק, זה פילי פלאים. אומר לנו המלבים, המלבים, ניקח את שמותיו של בורא עולם, שם הוויה, י' ק' ו' ק', ושם הדנות, א' ד' נ' י', ונעמיד את האותיות של שם הוויה בצד אחד, שם הדנות בצד שני, במקביל, ונכפיל אות באות. בשם הוויה מה האות הראשונה? י'. בשם הדנות מה האות הראשונה? א'. 10 פעמים אחד כמה זה? 10. האות השנייה בשם הוויה היא ה'. והאות השנייה בשם הדנות היא ד'. 5 פעמים 4 כמה זה? 20. 20 ועוד 10 זה 30. זה גובה הטבע. האות השלישית בשם הוויה זה ו'. האות השלישית בשם הדנות זה נון. 6 פעמים 50 כמה זה? 300. זה אורך הטבע. האות האחרונה בשם הוויה זה ה'. האות האחרונה בשם הדנות זה יוד, אדו וכולי, נאי, כן? יוד. 5 פעמים 10 זה 50. רוחב הטבע. זאת אומרת, מחברים את שם הוויה ושם הדנות, מכפילים אות באות, מקבלים את המידות של הטבע. הטבע זה מעין סוכה שהקדוש ברוך הוא פורס עלינו, שומר עלינו. ולכן שם הוויה, אומר הנמלבים, זה 26 בגימטריה. ושם הדנות זה 65. 65 ועוד 26 זה 91. גימטריה של המילה סוכה. הקדוש ברוך הוא פורס את סוכתו עלינו. הנה, נראה בפנים, בקטע 11. זה אשר תעשה אותה בא לרמוז שהשם יפרוס על העולם החדש סוכת שלום. שהוא ייחוד הוויה והדנות. ששם הוויה מורה על שמעווה ומתחדש. ושם הדנות מורה על השמירה וההשגחה. ועת ישחה חוויה על הדנות, שמניינו עולה סוכה. כיצד? כשתכפול י' של שם הוויה עם א' של שם הדנות, 10. א' של שם הוויה עם ד' של שם הדנות, 20. והרי עם 30, קומתה. ו' של שם הוויה עם 50 של שם הדנות, 300, אורך הטבע. אי אחרונה של הוויה עם יוד של שם הדנות, 50 אמר רוחבה. סך הכל יוצא את המילה מה? סוכה. 26 ועוד 65, 91 כמניין סוכה. אז הנה לנו בצורה ברורה שהתיבה היא מעין בית השם. מעין המקדש. ואם זה לא מספיק, נאמר בחז"ל, בילקוט שמעוני בקטע 14, על הפסוק בתהילים, שתולים בבית השם, בחצות אלוקינו יפריחו. שתולים בבית השם זה נוח, ששתלו הקדוש ברוך הוא בתיבה. בחצות אלוקינו יפריחו, וולד נוח, 3 בנים, עוד ינבו בסיבה, זה נוח. ישנים ורעננים יהיו, וולד נוח, 3 בנים. אז בעצם, שתולים בבית השם, זה נוח, שהקדוש ברוך הוא שתל אותו איפה? בתיבה. אז הנה לנו, בצורה נפלאה, שכל התיבה בעצם נתן לנו איזה תאימה של בית השם, של צפופים ומצליחים להיות ביחד, מעט מחזיק את המרובה. תיבה זה בית השם. הצירוף של שם הדנות ושם הוויה, מעין סוכה ששוחחת עלינו, זוהי התיבה. בתיבה הזאת נוח צריך ללמוד את הדבר החשוב ביותר, שאפשר, שגם אם שונים אחד מהשני, לחיות אחד ליד השני. אין עם זה בעיה. אם גר זאב עם כבש, נמר עם גדי, אז גם בני אדם יכולים להיות אחד ליד השני. וליצור הרמוניה. ליצור שלום של גדרה. לא שלום של ציפור, שכולם באים לתיבה כדי להינצל ואין קשר ביניהם. ואז, שנוח לומד את זה במשך שנה שלמה. שנה שלמה. והוא רואה את זה בחוש. איך הם חיים אחד ליד השני. ויותר מזה, הוא גם רואה עוד דבר. נאמר פסוקים של אם בחוקותיי תלכו, איזה ברכה נקבל, כתוב ואכלתם לחמכם מסובה, בקטע ה-12. אוכל קימה והוא מתברך במאיו. אוכל קצת ומתברך במאיו, זה מה שהיה בסוכה. נוח לא לקח הרבה אוכל. בעלי החיים לא אכלו כל יום. אכלו אולי פעמיים, שלוש כל השנה. אכלו קצת והגישו סביעים לחודשים ארוכים. זאת אומרת, הכל היה בעצם מעין מה שיכול להיות. גם מבני אדם. ונוח, את זה צריך להביא לעולם החדש. ולהביא את זה לעולם החדש, התורה וחז"ל מלמדים אותנו איך זה נעשה בצורה בלתי רגילה. דבר ראשון, התיבה נחה איפה? על הרי הררת. עכשיו נוח רוצה לדעת אם אפשר לצאת. אז הוא שולח את העורב, שולח את היונה. בפעם השלישית מגיעה היונה עם עלי זית. מאיפה הביאה עלי זית? הרי היה צונמי, טורנדו, אורוקן, הכל נחרב, נהרס, דיזסטר גמור. איך היא הביאה לו עלי זית? מאיפה היא קיבלה את זה? אומרים חז"ל בקטע ה-16, בשטורות האחרונות, רבי לוי אמר, מיער המשחה הביאה אותו. מיער המשחה. דלא תפת ערד ישראל במבולה. בארץ ישראל לא היה מה? מבול. מה זאת אומרת לא היה מבול? הרי לא נשאר מישהו חי בעולם. לא נשאר אף אחד חי בעולם. חוץ ממי שהיה בטבע. התשובה היא, בכל העולם היה צונמי וטורנדו ואורקן, ולא נשאר כלום, הכל נהרס, נחרב, כלום, טוב עבור. בארץ ישראל, הכל היה רגוע. רק מה? ירדו כל כך הרבה מים בכל העולם, המים האלה מילאו גם את ארץ ישראל. חיסו אותה. אז כל מי שהיה בה, לא יחזיק מעמד ומת. עכשיו המים פסקו לרדת, ולאט לאט הם נבלעים באדמה, וכל המים יורדים ויורדים, כל העולם רואים הכל נהרס. בארץ ישראל לא נהרס שום דבר. כי לא היה רוחות, לא היה טורנדו, לא היה צונמי, לא היה אורוקן. אז פתאום ראו את העצים, וראו בחזרה את הבתים. הכל היה רטוב, אבל ראו את הכל על מקומו, על מכונו. עכשיו היונה יוצאת מהרי הררת, מתחילה לעוף, היא מגיעה להר הזיתים, הר המשחה, מביאה לו עלי זית. בעצם אומר לו הקדוש ברוך הוא דרך היונה, נוח, אתה מתחיל עולם חדש, נקי. יש לך מטרה בעולם, והמטרה היא לקחת את כל העולם שאתה הולך לבנות להר המשחה, להר הזיתים. תביא אותם להר הזיתים, הם יהיו בדיוק צעד אחד לפני הר המוריה. אם תביא את העולם משם, תיקנת אותו, הרזרת אותו למה שהוא היה צריך להיות, והבאת את העולם למה שראית בתיבה. וגר זאב עם כבש, נמר עם גדיר בץ, גם אם שונים אחד מהשני, יכולים לחיות אחד ביד השני. וליצור את השלמות של שלום גדרה, של התבשיל הכי נעים, הכי טעים. למרות הניגודים שיש בתוך הגדרה, שנראים לא מתחברים אחד לשני. זה נוח התפקיד שלך. רק תזכור דבר אחד. עכשיו זה נראה לך קל. כי איפה אתה נמצא? על הרי הררת. הביאו. מראה לך, מזכיר לך, הנה לשם צריך להגיע. אבל תדע לך שמחר אתה לא תהיה בראש ההר. בהמשך יקרה מצב שאתה תמצא את עצמך בוואלי, בעמק, ולא תראה את המטרה. רק תוכל לחלום עליה. תוכל להאמין שהיא עדיין קיימת. תמשיך להאמין, תמשיך לחלום, תמשיך ללכת. ואז תוכל להגיע. ומה קורה? נוח, אחרי המבול, חי 300 שנה. כך כתוב בתורה. 300 שנה, גם אז, זו תקופה גדולה מאוד. מה קרה ב-300 שנה האלה? מה נוח עשה? כלום, אפס. שום דבר. ולמה? כי אחרי שהוא יצא מהתיבה, יצא מהתיבה, הטעות הראשונה שהוא עשה, והייתה מה? קרם, כפי שנאמר בקטע 17. והיו בני נוח יוצאים מן התיבה השם חם ויפת, וכם הוא אבי כנען, שלושה אלי בני נוח ומלא נפצה כל הארץ, ואיך הנוח איש אדמה והייתה קרן. מה הבעיה בליטוע קרן? מה הבעיה? פסוק אחרי זה רואים את הבעיה. היש מן היין, והישקר, והתגל בתוך העולם. ונוח ידע שלא ראוי לנטוע קרן. איך הוא ידע? איך הוא ידע? כי הגמרא אומרת, בסנהדרין, בקטע ה-19, רבי מאיר אומר, אותו אילן, שאכל אדם הראשון ממנו, גפן היה. האדם הראשון נפל על הגפן, העולם התרסק, נחרב, נוח, קיבלת עולם חדש. למה אתה עושה את אותה טעות? למה גם אתה נוטע קרן? תלמד מהטעות של אדם. קרן, גפן, זה לא אתה. מה זה עץ? עץ זה המירר, זה המראה של האדם, שנאמר, כי האדם עץ השדה. תגדל ישר כמו עץ, תעשה פירות, ופרי פירות. תגדל עקום כמו גפן, הכל יצא עקום, תאבד את הכל. האדם נפל על הגפן, נוח נפל על הגפן. עד שמגיע אברהם אבינו, אצל אברהם כתוב גם, ואיתה אשל, אומר לנו בעל הטורים, שלוש פעמים בלבד, בכל התנך. זה לא לפנינו, בעל פה אני אומר את זה. שלוש פעמים בלבד בכל התנך, כתוב ואיתה. ואיתה השם גן בעדן. ואיתה כרם, נוח. ואיתה אשל, אברהם. אומר בעל הטורים, האדם ונוח, שניהם לקחו אילן מגן עדן, עץ מגן עדן. נוח לקח את הכרם, את הגפן. אברהם לקח את מה? את האשל. מה המיוחד בעץ אשל? עץ שגדל ישר ישר גבוה גבוה. ידוע הרי, שחזל אומרים, שאשל זה ראשי תיבות. אכילה, שתייה, לינה. פירוש הדבר הוא ליווי. אברהם פתח מלון, מסעדה, נתן אוכל בחינם, הוא רק רצה שיברכו לפני את הקדוש ברוך הוא שנתן, ויברכו אחרי שנהנים ממה שהוא נתן. ואז הוא ליווה אותם. נתן להם לישון גם. אבל עכשיו, יש לנו עוד עומק, פילי פלאים. והייתה אשל, אכילה, תיקן את החטא של אדם הראשון שאכל מעץ הלא מתאים. שתייה, תיקן את החטא של נוח ששתה מאותו עץ לא מתאים. קרן. לינה, תיקן את החטא של סדום, שבכלל לא עניין אותם מישהו אחר, רק עצמם. שלי, שלי, שלך, שלך. מה מבינו נוטע אשל? נוטע את העץ, שבא להראות לנו אם גדלים ישר, אפשר לעשות פירות. וכשגדלים ישר פירוש הדבר, מבינים שגם מי ששונה, גם הוא יכול להיות באזור. כמו גר זאב עם כבש, כמו נמר עם גדי ירבץ. זאב הייתה אשם. ולכן בלילה האחרון של יעקב אבינו בארץ ישראל, כשהוא ידע שהוא יותר לא חוזר לארץ, והוא ידע שזרו גם לא יחזור. הילדים שלו גם ימותו במצרים. רק עוד כמה וכמה וכמה דורות יחזרו. אז מה עושים בכזה לילה? עושים את כל המשפחה, יושבים כל הלילה ביחד, מנסים לברר איך אפשר לדאוג שגם הדורות הבאים והבאים אחריהם יזכרו את הסבתא ואת הסבא, יזכרו איזה מדינה, איזה ארץ הם קשורים, לאיזה מקום הם שייכים. כך ראוי שהוא יעשה. מה הוא עושה בלילה האחרון? לקח סולם ומסור, והולך לקוץ הרזים שנטע זקנו בקטע ה-20, והייתה אשל ואישה ישראל, וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, להיכן הלך? אמר רב נחמן, הלך לקוץ הרזים שנטע אברהם זקנו, בבאר שבע. מה? בשביל מה? מה? אין עצים במצרים? לתת לכל ילד, התשובה היא, חלק מהעץ של סבא, שכל אחד דינתה את זה ליד הבית שלו. וכשיהיה קשה, ויהיה קשה, תזכרו, לסבא היה עוד יותר קשה. והוא היה לבד. והוא תמיד המשיך ללכת. הוא אף פעם לא עצר. תמיד הלך. גם כשהוא היה בוואלי, בעמק, והוא לא ראה את המטרה, הוא ידע שהיא קיימת. הוא האמין, הוא הגיע. הוא הגיע להר המוריה. נוח, מה קרה איתו אחרי שיצא מהתיבה? לא מיד, אבל במשך השנים, פתאום אומרת התורה, והיא כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. ואימן עושה מקדם, וימצאו ביקה בארץ שינר, ויאמרו, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיימה, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. אבא נבנה לנו עיר ומגדל, אני מבין, נבנה לנו מגדל, נלחם בשמיים. מה זה נבנה לנו עיר? מה הבעיה בעיר? עיר זה לא בסדר, עיר זה טוב מאוד. אדרבה, עיר מראה שחיים אלה בצד אלה, אלה עוזרים לאלה. לא, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, נבנה לנו אלטרנטיבה לעיר הקודש ולמגדל עוז. בוא ירוץ צדיק ונשגב, שזה בית המקדש שנקרא מגדל עוז. נבנה לנו עיר אחרת שלנו, ומגדל בניגוד למגדל עוז, שזה בית המקדש. ואומר אבן עזרא, שנוח היה בן בוני המגדל. הוא הגיע שם, לביקה, לוואלי, לעמק. והוא שכח את מה שהוא ראה, שהוא היה בתיבה, את ההר הנכון, את ההר המוריה. ולא להיבהל מכל קושי. ולא לפחד, כי יש איזה נמרוד בעולם. אפשר לעמוד מולו, להמשיך הלאה. אבל הוא היה בן בוני המגדל. ומעניין, את מי הוא פוגש שם במגדל? את אברהם אבינו. גם הוא בא לשם. הוא ראה שכל העולם הולך למקום, אולי כולם חכמים, כולם נבונים. בוא נראה מה יש שם. הוא היה נגלה שם את האלוקים, כי הוא לא גילה אותו, אבל הוא ידע שהוא קיים. הוא בא למגדל וראה שהאלוקים הוא לא שם. הוא החליט ללכת הביתה. אומר לו נמרוד, אתה הביתה לא הולך. אתה נשאר פה. אתה רוצה בכל זאת ללכת הביתה? יש דרך אחת. תעבור דרך כבשן האש, ששם מכינים את הברקס, את הלבנים, לבנות את המגדל. אומר אברהם בסדר. כשאמר בסדר, הוא יודע שהוא הולך להישרף. אומר אברהם, אין לו בעיה להישרף. אבל כדי ללמד את העולם, פה האלוקים לא נמצא. תחפשו אותו במקום אחר. שפחות העולם ידע שהוא טועה. פה הוא לא נמצא. תחפשו אותו. כי מי שרואה את המטרה, גם בקושי הגדול, גם במאבק הקשה, הוא ממשיך ללכת. איך הזכרנו פעם, אחד ממחנות ההשמדה עם מחשימה וזכרם של הנאצים, יהודי בעל כורחו, עובד באחד המשרדים של הנאצים, ומכין רשימות, נתנו לו רשימות, כל יום מי הולך למשרפה, הוא לא מחליט, הוא לא לוקח אותם, רק הוא עובד במשרד. וכל אלה שהוא מגיע למחנה בחזרה, מגיע למיטת עת שלו, כל לילה קשה לו, הוא רואה את השמות של כולם. יום אחד הוא רואה ברשימה, משמחה בבוקר, נכנס לכבשן האש. זה השכן שלו שישן לידו כל לילה. והוא רואה אותו, והוא לא יכול להגיד לו שמחר זה היום האחרון שלו. הוא לא יכול להגיד לו את זה. הוא מתחיל לבכות. שאל אותו השכן, מה אתה בוכה? הוא לא רצה לגלות לו. הוא אמר לו, היום סוכות. סוכות היום. אין לי לולב, אין לי הדסים, אין לי ערבות, אין לי אתרוג. אז אני בוכה. הוא אומר לו, מה אתה בוכה? הרי מה זה דלת מינים? כנגד מה? הלולב כנגד חוט השדרה. האתרוג כנגד הלב. הערבה כנגד השפתיים. ההדסים כנגד העיניים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בעצם מה הוא? דלת מינים. בוא תנענע אותי קצת, אני אנענע אותך קצת. ברור לי שאצל הקדוש ברוך הוא זה כאילו שקיימנו מצוות דלת מינים. ואז הוא אומר לו, אתה רואה שם את האשן שעולה מיש? זה הקטורת. זה עמוד הענן שישמור על נצח ישראל. אנחנו לא נבלים. גם הם נמצאים בחושך הנורא, בעמק. אנחנו יודעים את המטרה. זה רק אנחנו, עם ישראל. זה נוח. היה צריך להביא לעולם. אבל באיזשהו מקום הוא הגיע לעמק, הרים ידיים, הוא כבר לא ראה בעיני רוחו את המטרה. העולם הולך, ואברהם מגיע. הוא מגיע להר המוריה. הוא לא רואה. יצחק שואל אותו, אבא, הנה האש והעצים והיה עשה? איפה הולכים פה? מה קורה, אבא? לא יודע. אז מה אם אני לא יודע? אבל דבר אחד אני כן יודע, שמה שלא רואים מפה, רואים משם. מה שלא רואים מיוולי, רואים מהר, וכבר הייתי בהר. אז גם אם היום לא שם, אני עדיין עם הוויו, עם ההיבט שיש שם, עם האמונה. זה. נוח היה צריך להביא לעולם. וזה נוח לא הביא. לא הביא. אז הכל נעצר. לכן, באה התורה ומציינת שהתיבה נחה על הרי הררת בכוונה. כי הרי הררת זה המקום הכי גבוה בטורקיה. ושם הוא בעצם קיבל את התפקיד שלו. עם העלי זית שהיונה הביאה מהר הזיתים. ולקחת את העולם לשם ומשם להר המוריה. אבל הוא איבד את זה. ולכן לפרשה גם קוראים פרשת נוח ולא פרשת תולדות. עוד כמה שבועות נקרא לפרשת תולדות בצדק. כי התולדות של אברהם זה יצחק ולא ישמעאל. והתולדות של יצחק זה יעקב ולא עשיו. מדברים בתולדות. אבל כשמדברים לפרשה שלנו וקוראים לפרשה פרשת נוח. זה לא על שם אותו אדם גדול שקראו לו נוח. אלא נוח מלשון מנוחה. מלשון שלווה. מלשון רגיעה. איך אפשר לזכות לשלווה, לרגיעה, למנוחה? שמבינים שהשלום האמיתי זה שלום גדרה. כמו שהיה בטבע. שגם זאב עם כבש יכולים להיות אחד ליד השני. איך? דרך המידות של הטבע. מה עם המידות של הטבע? 30 אמה גובה. 300 אמה אורך. 50 אמה רוחב. זה יוצר את המילה לשון. למד זה 30, שין זה 300, ונון זה 50. לשון. להשתמש עם הלשון בצורה הנכונה. וכמו שאמרנו הרי, שהתיבה, כתב לנו המלבין, זה מעין סוכה. שם הוויה י' כ' ו' כ'. ושם עדנות, מכפילים עוד בעוד, מקבלים את המידות של הסוכה. ושם הוויה ושם עדנות ביחד זה 91 כמניין סוכה. מה זאת אומרת סוכה? רק עכשיו חגגנו את סוכות. מה זה סוכות? אתם מבינים מה זה סוכות? לא מבין בכלל. בכלל לא מבין. למה לא מבין? מילא פסח, יצאנו מבית עבדים, ודאי איזה סיבה לחגיגה. נהיינו עם. עצמאות, יהדות. זאת אומרת, נהיינו עם. מי עבדים? שבועות, זה סיבה לשמחה. קיבלנו את התורה. איך היינו חיים בלי תורה? כי הם חיינו באורך חמינו. אבל סוכות... זכר לענני הכבוד, 40 שנה במדבר, ומתי חוגגים דבר שקורה במשך 40 שנה? היה הרבה יותר מתאים לחגוג חג אחר, היום שבו נכנסנו לארץ ישראל. זה באמת עליית מדרגה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקרתי, או, הנה הגענו לה, והבאתי. אז למה חוגגים 40 שנה? ועוד שמחה יתרה נאמר על סוכות, כדברי הרמב״ם. כי זה היהדות. מה זה ללכת 40 שנה במדבר עם ענני כבוד? זה ימים יפים, ימים טובים, ימים קשים, ימים של תלונות, ימים שרוצים לחזור למצרים, ימים של כמעט ייאוש, ימים של כעס על משה, ימים של רגיעה, ימים של שמחה. עליות ומורדות. יהדות, התהליך, הפרוסס, הוא חלק מהמטרה. התהליך הוא חלק מהשלימות. זה לא האמצעי למטרה. זה השמחה הגדולה שלנו. זה השמחה. איך אנחנו אומרים בסיום מסכת? אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. מה, גוי עמל ולא מקבל שכר? הוא מקבל על התוצאה. אנחנו מקבלים גם שכר על מה? על הדרך. על התהליך. זה יהדות. זה העוצמה שלנו. זה הכוח שלנו. נוח היה צריך להבין את זה. הוא לא הבין. שהיה למעלה הוא רז, הוא הבין. אבל כשהוא הגיע לוואלי, כשהוא הגיע לעמק, והמצאו ביקה בארץ שינר, הוא כבר לא ראה את מה שהיה, ואז מה? בום! איבד את הכל. והתורה לא מדברת עליו מילה, למרות שהוא חי 300 שנה אחרי הטבע, אחרי המבול. זה באה התורה ללמד אותנו. לכן ההפטרה, שבני אשכנז קוראים בפרשת נוח, אם זה לא חל בשבת ראש חודש, דבר ראשון, כמו שראינו, החלק הראשון של ההפטרה, 10 פסוקים, פרק נ"ד, זה הפטרת פרשת כי תצא בהפטרות הקיץ, רוני הקרא לו ילדה וכו' וכו', מה נאמר שם? פסוק ט', כי מי נוח זאת לי. אשר נשבעתי, נעבור מנוח עוד על הארץ. כן השבעתי מקצוף עליך ומגור בך, כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדים מאיתך לא ימושו. ברית שלומי לא תמות, אמר ברחמך השם. זה באמת קשור לפרשה. ברית, לעולם לא תהיה מבול בעולם. אבל מה החלק השני קשור? לכם בני ספרד ונוסח ספרד לא קוראים? מדוע בני אשכנז קוראים? כי מה כתוב בחלק השני? וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אל תקרי בנייך אלא בונייך. כל בנייך לימודי השם איך? רב שלום בנייך. שיש שלמות, שלום גדרה, שמבינים, אלה יכולים להיות לצד אלה, אז אפשר להגיע להר המוריה. אפשר להגיע לתיקונו של עולם. זה מבקשת התורה ללמד אותנו. זה ההפטרה, זה חזל, ואלה הפסוקים. ולכן, כמה נפלא. שהדיבור הוא המשמעותי בכל השינוי, איך מדברים. נוח דיבר לעצמו למשפחתו, לא דיבר לבני דורו. אבל כשיש דיבור שיש בו שלמות, הכל נראה אחרת. כל השבוע, הדיבורים, הם הרבה פעמים גם דיבורים של חול. כי אדם מתעסק בענייני חול, יצא אדם לפועלו. בשבת, סוג הדיבור הוא אחר. למצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. צריך דיבור אחר בשבת. דיבור נקי יותר, גבוה יותר. אז לכן, בשבת, בזמירות של שבת, מה אנחנו שרים בין היתר? יונה מצא בו מנוח, ושם ינוח, הוא הגיע כוח. למה דווקא יונה מצא בו מנוח? כדי להראות לנו את הרעיון של השבת. שהכל שב למקור. זה בא התורה ללמד אותנו. עד כמה שנשתמש בכוח האדיר הזה של הדיבור. וזה בעצם הרעיון שהתיבה היא מעין סוכה. כבר אמרנו, כשאומרים בשם הגרא, כשאומרים את המילה סוכה, בכמה מוצאות הפה משתמשים? סמך. אפשר להגיד רק אם יש שיניים. סמך. וו, סו, אפשר להגיד אם יש שפתיים. חף, חך, פלט. היי, אפשר להגיד אם יש מה? גרון. מה לא זז בפה? כשאומרים את המילה סוכה, הלשון. ולכן, אומר דוד המלך בתהילים, תצפנם בסוכה מריב לשונות. הסוכה שומרת על הלשון. והתיבה היא מעין סוכה. כמו שלימד אותנו המלבים. לכן המעבר הנפלא מימי הסוכות לחודשי השנה. פרשת נוח זה בעצם הכניסה לשנה החדשה. ניקח את העוצמה הגדולה הזאת שאפשר ללמוד דרך התיבה, מידות התיבה ומעלתה של התיבה הנזכה והתקיים בנו עוד בזו השנה, שתולים בבית השם, בבית השם בהר מרום הרים, ומכוח זה נזכה לבחצרות אלוקינו יפריחו, נזכה לאי שלום, שלום גדרה בחילך, אז מכוח זה נזכה לשלווה בארמונותייך. תודה.